קריית שמונה, העיר שהמציאה את עצמה מחדש.
פודטק, אתה לא צריך להסביר. זה כל כך סנסיבול, כאילו אפשר לטעום את זה, להריח את זה, לראות את זה, להרגיש את זה. ולא פחות חשוב, זה קשור, זה מין קו שנמתח מהילד הרעב באפריקה עד הילד השמן בארצות הברית. זה נוגע בכולם.
ומשבר האקלים,
ברמת ישראל כמדינה, זה אחד התחומים הכי חמים היום שנמצאים על המפה. התחום הזה שנקרא פוד טק, שעושה המון המון כסף והמון שינויים לכל התעשייה. לכן ישראל, זה לא יהיה צעד חכם אם היא לא תיכנס לשם. אז זה ממש ברמה לאומית, ונכון יהיה, לדעתנו, להשקיע באזור שצריך את הצמיחה הזאת וצריך את המנוע הצמיחה.
אז למה פודטק? בפרק הזה נשמע מה זה בכלל תעשיית הפודטק ולמה היא נבחרה להיות התמה המקומית או הקטר של התעשייה והצמיחה של האזור. נשמע מגורמים במגזר הפרטי ומהאקדמיה מה הם עושים בתוך תעשיית הפודטק, איך הם רואים אותה, על איזה אתגרים וחידושים היא מנסה לענות, ואיך התעשייה הזאת בעצם מחברת בין שחקנים שונים באזור של קריית שמונה, בין האקדמיה לחקלאים, למגדלי הבקר ולתעשיינים, ולא רק ביניהם. תעשיית הפודטק מחברת גם בין מגדלי התפוחים הדרוזים בדרום רמת הגולן לסטודנטים של תל חי, ובין תלמידי בית הספר שבעצם נכנסו גם הם לתוך העולם הזה, לבין חממת החדשנות שהקימו חברות המזון. אז נשמע מניין צמח כל הפרויקט הזה וכיצד זה מעצב מחדש את העיר והאזור.
אוקיי, אני דוקטור אופיר בנימין מהחוג למדעי המזון, המכללה האקדמית תל חי.
ובמה המעבדה שלך מתעסקת?
המעבדה שלי מתעסקת בפודטק באופן כללי, אבל אני מתעסק בתחומי המבנה מזון, food structure, מבחינת כל מיני מבנים שזה יכול להיות ג'ל, אמולסיות, קצף, דברים שבעצם המזון נבנה איתם, וגם נושא של חישה, סנסוריקה, שזה טעמים, ריחות, מרקם של מזון, ויש קשר בין הדברים כמובן, בין המבנה לבין מה שאנחנו מקבלים מהתחושות שלנו כשאנחנו אוכלים את האוכל.
אתה יכול לתת לנו דוגמה לאנשים שלא מבינים בזה, כלום, מה?
כשאת רוצה לייצר עכשיו איזשהו מוצר חדש, פיתוח של מוצר חדש, ואת רוצה לשלוט על המבנה שלו ועל איך הוא הולך להתפרק בפה כתוצאה מהלעיסה, וכמה זמן הוא מחזיק, נגיד, מבחינת חיי מדף. הכל קשור בסוף למוצר שלך שאת נותנת לצרכנים. את צריכה להבין מה קורה שם ואיך המרכיבים מתחברים אחד אל השני, שומן אל חלבון וסוכרים.
אבל מה זה מוצר חדש?
מוצר חדש זה יכול להיות, נגיד, ג'ל חדש, יוגורט חדש. זה יכול להיות בשר, תחליף בשר, שעכשיו זה מאוד מאוד חם, לייצר מחלבונים צמחיים, תחליף בשרי. זה עניין של סטרקצ'ר, מבנה של אותו שניצל או סטייק. שם סיבים, מבנה של חלבונים סיבים כאלה. איך מגיעים למבנה הזה, איך עושים את זה, מה משפיע, גם ברמה טכנולוגית וגם ברמת המרכיבים שיש לאותו מוצר. יכול לתת לך דוגמה, אולי זה יעזור.
כן, מעולה.
קינוע, אנחנו נגיד מגדלים קינוע בדרום רמת הגולן, יש שם חווה ניסיונית שמראה שאפשר לגדל קינוע בישראל עם התנאי שטח שיש שם. הקינוע מגיע לפה, אנחנו בעצם מאבדים את זה בעין כדי לייצר את ההפקה החלבונית של הקינוע, כי יש שם כמות חלבון יפה. ואנחנו מייצרים חלבון שהוא הרבה יותר מרוכז, ועם החלבון הזה מנסים לייצר מבנה. המבנה הוא מבנה סיבי כדי שהוא ייכנס אחר כך לתור תחליף בשר. אז כל התהליך שזה עובר, כל המיצוי של החלבונים והשינויים שהם עוברים והאפיון שלהם נעשה פה ברמת מחקר. שלבים יותר מתקדמים אפשר לקחת את אותו הפקת חלבון ולהנגיש אותה לחברות או למסעדות או למקומות כאלו שיעשו מזה דברים, פיתוחים.
מחקר מזון הוא לא תחום חדש, אך הוא עובר בשנים האחרונות מהפכה, ונהפך לתחום חדשני יותר ויותר.
מקומות שמגיעים מתחומים אחרים, מעבר לתחומים הקונבנציונליים של מזון, שזה מה שנלמד ונחקר ברוב הזמן, אלא זה פשוט עכשיו מגיע מעוד כיוונים נוספים, כמו ביוטכנולוגיה, כמו תזונה, כמו מדעי המחשב, כל מיני תחומים שבעצם מתחברים עכשיו לעולמות של המזון, כדי לייצר מזון שיותר מתאים למציאות של היום. שמה זה אומר? יש את כל המשברים שקורים, משבר האקלים, תזונה אישית, הפחתות של סוכר, הפחתות של שומן, בריאות. אז למשל, מחשבים יכולים להיכנס כדי לייצר אפליקציות, או לייצר ביג דאטה שאפשר בעזרתו לעשות תהליכים יותר מהירים ויעילים, בגלל הנתונים שמגיעים.
ממי? נתונים שמגיעים ממי?
מצרכנים, מתהליכי ייצור, מרשתות שיווק, המון המון נתונים שעושים, עושים, עושים, ואז עושים להם ניתוחים, אבל הם בעולמות של המזון. מבינה? ואז זה חיבור שמחשבים עם מזון. וזה מחקר חדש וזה תובנות חדשות. תזונה, ההבנה של תזונה בשנים האחרונות שיש את המיקרוביום של החדקים שנמצאים אצלנו במערכת העיכול, ואיך הם משפיעים עלינו, על הקטע הפיזיולוגי והנפשי, גם מאוד מאוד נותנים קורלציות, התאמה לתחום הפיתוח מוצרים.
שזה כאילו הכיוון של גם פרסונליזציה של המזון,
ממש,
כמו שאמרת.
תזונה אישית, כן.
אוקיי,
כן.
אז אני בעיקר חשבתי על זה גם בכלל אולי, כי זה דברים שמעסיקים אותי, משבר האקלים, כאילו בעצם בעיקר חשבתי על זה דרך התחום הזה. אנחנו הולכים לקראת עידן של משבר, והטבע לא יוכל לספק לנו את מה שצריך, והמזון צריך להתפתח.
כל האיזון שיש היום בין מדינות, בין אוכלוסיות, אתה יודעת, אנשים מאוד רעבים בצד אפריקה, ואנשים סביעים ומקומות אחרים, איך לאזן את זה יותר, זה המון תפקידים של תעשיית המזון ושל המחקרים, של האקדמיה, בתחומים האלה. לכן זה נורא מלהיב. וזה גם מייצר מציאות חדשה, ממש זה רבולושן, מדברים על זה ברמה של מהפכה של תעשיית המזון או של העולם הזה של המזון של העתיד. בגלל המשברים האלו, בעיקר משבר האקלים עם החקלאות ועם האקלים שנהיה יותר מדברי וחם ופחות משקעים וגידולים שאנחנו לא יכולים לגדל אותם כמו שהיינו יכולים פעם וכמות האוכלוסייה שהולכת וגדלה, כל אותם פקטורים מאוד משפיעים. אז אותי אישית זה מאוד מלהיב, ובטח במקום כמו פה בצפון, שיש לנו פה גם את הטבע וגם את החקלאות, וסוג של מיקרוקוסמוס כזה קטן של הרבה טופוגרפיות שונות, הרים ועמקים וזה, מאפשר לראות את הדברים האלו בשטח.
אתה יכול לתאר את השיתופי פעולה?
כן, השיתופי פעולה עם החקלאים ועם היישובים פה באזור הוא מאוד קריטי, כי כל החקלאים יכולים כל הזמן לבוא עם רעיונות חדשים של גידולים שהם רוצים להיכנס אליהם, במטרה לנסות למצוא רווחים ב...
כי הם בעצם בחיפוש, נכון?
הם בחיפוש, אחרי... כי תמיד יש את הגידולים הרגילים ומה שהם כל השנים גידלו, אבל יש גם אפשרויות ללכת על משהו פוטנציאלי חדש.
מכון מיגל הוא גוף מחקר מרכזי ומשמעותי שיושב בקריית שמונה ובתל חי. זה מכון מחקר מדעי שעוסק בארבעה תחומים מרכזיים, בחקלאות ומים, מדעי הצמח, תזונה ומדעי הבריאות וביוטכנולוגיה.
אני דוד זיגדון, אני מנכ״ל מיגל בשנתיים האחרונות. אני הגעתי לקריית שמונה לפני שנתיים. עד אז הייתי למעשה בעיקר בעולם של היזמות בתחום של ה-Medical Devices ותרופות. הקמתי הרבה מאוד חברות בתחום הזה ועם הרבה הצלחות יחסית.
ואיך היה בעצם, מה הציעו לך פה? איך שמעת על מיגל ולמה אמרת אני הולך על ההזדמנות הזאת ובמה היא שונה ממה שעשית בעולם היזמי?
האמת היא שהגיעו אליי, הגיעו אליי דרך הדנטר והגענו לכאן מתוך ציונות. אנחנו מדברים כאן על אזור מאוד מאוד מיוחד. אזור שאם אנחנו מסתכלים על האזור הזה כאן, אצבע הגליל, אנחנו יורדים לדרום הכנרת, אנחנו מגיעים למינוס 200 מטר מתחת לפני הים. אנחנו נוסעים 60 קילומטר צפונה, ואנחנו מגיעים כמעט ל-1000 מטר מרום גולן, זה כמעט 1000 מטר מעל פני הים. זה בעצם, הגבעים האלה והגבעים שגידולים חקלאים בכלל בעולם גדלים בהם. אז אנחנו רואים שבעצם במרחק כל כך קצר, אנחנו יכולים, יש לנו מגוון צמחי מטורף. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את דרום הכנרת, אז אנחנו בגידולים טרופיים של מנגו ובננה. אם אנחנו הולכים לצפון רמת הגולן, אז אנחנו בגידולים של תפוחים ודובדבנים. אז זה מצד אחד מגוון מאוד יפה. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים גם מבחינה טופוגרפית, מבחינת שינויי אקלים וכך הלאה, זה בשוב, זה מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו רואים שהרבה מאוד דברים שאנחנו חווים כאן לאורך השנים, למעשה במקומות אחרים בעולם, חווים את זה באיזשהו הפרש פאזה מסוים.
שבעצם זה קורה קודם פה ואחר כך
זה קורה קודם פה ואחרי זה יקרה בעולם.
אתה יכול לתת דוגמה?
התחממות גלובלית, כי אנחנו רואים עלייה ושינויים בטמפרטורות. הדבר הכי בולט זה תפוחים. פעם גידלו תפוחים בעמק החולה, והיום צריכים לגדל אותם בהר. מצד שני, אנחנו רואים שגידולים טרופיים בעצם גולשים יותר ויותר צפונה.
מיגל נחשבת למגה מופ. זהו מכון מחקר שבו עובדים כ-300 חוקרים, הוא לא תחת אוניברסיטה, אלא תחת ועדה מדעית עצמאית, שבה יושבים פרופסורים מאוניברסיטאות ומכונים בארץ. במסגרת המו"פ ושיתוף הפעולה עם חקלאים מקומיים, הם עוזרים להם למצוא גידולים חדשים, גידולי אליט לאזור. אך המטרה היא לא רק למצוא גידולים רווחיים, אלא לחשוב על כל שרשרת ההספקה, על ה-life cycle של הגידול. זגדון מסביר זו דרך הדוגמה של הקינוע. מו"פ צפון מצא שניתן לגדל קינוע שלרוב גדלה במרכז אמריקה, גם פה אצלנו ברמת הגולן, ואפילו ליצור כמות גדולה יותר ואיכות גבוהה יותר פר דונם. אך מעבר לזה, הם עוסקים גם בלייף סייקל של גידול הקינוע.
למעשה, אנחנו מסתכלים על הקינוע לא רק על גרגירי הקינוע, אלא על כל הצמח עצמו. אחד המחקרים היפים שאנחנו ביצענו בעצם, בוא נזין את הפרות בעלים של קינוע, לא בגרגירים. וראינו שכמות החלבונים בעלים של הקינוע היא הרבה יותר גדולה, זאת אומרת, היעילות הייתה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, היינו צריכים להשתמש, להזין את הפרות בפחות אוכל מצד אחד, מצד שני, איכות הבשר ואיכות ועלייה במשקל הייתה גבוהה. היה כאן איזשהו שילוב של מצד אחד חקלאים שמגדלים את הקינוע, יחסית הוא הרבה יותר רווחי מגידולי שדה אחרים. צריכו להגיע לכמות שבערך פי שלושה או פי ארבעה ממה שהם מצליחים לגדל בעולם לדונם. מצד שני, אנחנו יכולים לראות את שרשרת ההספקה שיכולים ליצור כאן גם כמזון לבני אדם וגם כמזון לבעלי חיים. ושוב, אלה שמגדלי בעלי חיים גם יכולים ליהנות מתוך העולם הזה. צריך להסתכל על זה end to end, זה לא חשוב, זה לא נגמר בזה שהחקלאי יגדל ואחרי זה לא מעניין אותו מה קורה. צריכים להסתכל על הכל, זאת אומרת, זה מהרגע שאתה זורע את הזרע והוא נוטע את העץ ועד כאשר האוכל מגיע לפה של הצרכן.
דוקטור אופיר בנימין הציג בפנינו דוגמאות נוספות לשיתוף הפעולה שבין החקלאים לבין המחקר במכללת תל חי. למשל, גידול תפוחים הוא אחד הענפים המרכזיים בגליל העליון וברמת הגולן ובכפרים הדרוזים. הם חיפשו פתרון לפחת האדיר של התפוחים, כלומר לכל אותם תפוחים שנפלו על הרצפה, שלא נאספו או שלא מתאימים לשיווק. בשיתוף פעולה עם החקלאים הדרוזים, הם התחילו לחפש פתרונות מה לעשות עם התפוחים האלה, והם גילו שאפשר להפוך אותם לאבקה, כמובן אחרי תהליכים, ולהכניס אותה בסופו של דבר למוצרים אחרים.
ללחמים, לכל מיני משקעות. עשינו עכשיו חלב מאבקת תפוחים. רק אבקת תפוחים, שומן, המגנו את זה, וזה יצא תחליף חלבי. זה נראה כמו חלב, כמובן שזה לא חלב, אבל הוא אחלה, הוא יציב יחסית. זה למשל פתרון שאפשר לקחת את אותם פחתים עצומים שיש בחקלאות, לעשות להם טיפול.
ולהפוך את זה לעוד מוצר.
כן, ולהפוך את זה מוצר אחר, שיכול להיות אפילו מאוד רווחי מהתפוחים הרגילים שהם מוכרים. אז זה יכול לשנות אפילו את המציאות שלהם.
שאלנו את אופיר בנימין איך בעצם ייראה מזון העתיד שלנו. אז לדבריו יש שלושה תהליכים מרכזיים. הראשון הוא שמזון העתיד יבוסס יותר על מזון מן הצומח. יהיה לנו יותר תחליפים לבשר, חלב וביצים. אבל כדי לדעת איך להשתמש באותם חומרים מן הצומח ולהכניס אותם למוצרים, צריך את תעשיית המזון ואת המחקר מזון שיפתחו את זה. הנושא השני הוא מה שנקרא מזון מתורבת.
גידול של תאים מן החי לרקמות. כמו בשר, אבל זה יכול להיות גם חלב מתורבת. זאת אומרת, את יכולה לייצר את מבנה החלב דרך התרבות של תאים, כן? שייצרו, ואותם תאים יפרישו חלב. זאת אומרת, כמו תאים שנמצאים בעתינים של הפרה, לייצר אותם בצורה מעבדתית. זה ממש סיינס פינקשן, אבל מדברים על זה, שמייצרים, וזה לא יראה כמו עתין, זה יראה רק אזורים של תאים שנותנים להם את מה שהם צריכים, ומפרישים מצד שני. את החלב, ואת החלב את לוקחת. ביי ביי פרה, אין יותר את העניין הזה של החליבה וכל החיים והכל מה שהם דורש. ותהליכי תסיסה, ששם החיידקים ושמרים נמצאים בתוך מכלי ריאקטורים כאלו, ובעצם מייצרים חלבונים ספציפיים שאנחנו רוצים אותם בשביל המזון. כמו חלבוני חלב, כמו חלבוני בשר, אבל במקום לקחת את זה מחיה, חיידקים ייצרו אותם, ואז את החלבונים האלו אני אעשה להם תהליכים וייצר מזה מזון.
מה החזון שלך לאזור כולו? איך אתה רואה את האזור צומח, מתפתח סביב התעשיות האלה ובכלל?
א', אני באמת מאמין בכלכלת ידע, כמו שקרה בכל העולם, כמו שקרה בכל אזור. האזור מתפתח, רואים את זה בארצות הברית, רואים את זה באירופה, ובאמת הדוגמה, אחת הדוגמאות הטובות שלנו, שאנחנו לוקחים אותה כבנצ'מרק, זה וכנינגן בהולנד. וכנינגן זה משהו שנמצא על גבול דרום הולנד גרמניה, זה יחסית אזור שהוא פחות מפותח, וכל האזור הזה התפתח סביב הפוטק והאגרוטק, ובאמת מה שקרה שם, ואני חושב שזה אולי יהיה ההישג הכי גדול שלנו באזור, שחברות גדולות, חברות מזון בינלאומיות גדולות, החליטו להקים את מרכזי הפיתוח שלהם בווכנינגן. ואני חושב שאם כאן נגיע להישג הזה, שחברות מזון גדולות, יחליטו להקים את מרכזי הפיתוח שלהם כאן באזור, אז יהיה באמת משהו שבאמת משפיע ובאמת משנה מציאות.
קרן JVP של היזם אראל מרגלית היו חלק מהקטליזטור לסיפור של הפודטק בגליל המזרחי. הם אמנם יצרו תוכנית והשיגו תקציבים מהמדינה שהתמחו בקידום תעשיית הפודטק בגליל המזרחי, אבל הם מתעקשים ומסבירים שכדי שאזור באמת יצמח כלכלית ושהחזון יהיה בר קיימה לאורך זמן, חייבים את המגזר הפרטי. ולכן, המשימה שלהם, העבודה היומיומית, עוסקת בפיתוח הקשרים שבין האקדמיה לתעשייה ובמשיכת יזמים וחברות פרטיות, כפי שמסביר ניסן זאבי, מנהל סטארט-אפ סיטי בגליל, שהיא חלק מקרן JVP.
בשביל שסקטור פרטי יבוא לאזור ויבצע בו השקעות עסקיות, האזור צריך להיות אטרקטיבי. והוא נהיה אטרקטיבי על ידי כמות הידע שיש בו, איכות האנשים שנמצאים בו, איכות המערכות התומכות באנשים האלה, ובשש שנים האחרונות אנחנו משתדלים לעשות בדיוק את הדברים האלה. איך זה בא לידי ביטוי? אם זה באמת בתוכניות עבודה יחד עם המדינה, לראות איך הופכים את תל חי ליותר חזקה. תל חי היום היא אחת ממכללות המובילות בארץ. יש לה פקולטה למדעי המזון, פקולטה לתזונה, פקולטה לסביבה ופקולטה למדעי המחשב. מיגל, מאז שדוד הגיע, הייתה גם לפני זה, אבל דוד מנכ"ל מיגל, דוד זיגדון, מנכ"ל מיגל ואורי בן הרצל, שהוא הסמנכ"ל פיתוח עסקי, הגיעו לפני שנתיים כחלק מאותו שינוי שאנחנו מעבירים את האזור, כדי להפוך את מיגל להרבה יותר business oriented. לקחת את הידע שהם מגלים וחוקרים ולהפוך אותם לחברות. פתאום גופי השקעה שומעים שבמיגל נוצרות חברות, משהו שהם בכלל לא ידעו לפני. אני אגיד לך יותר מזה, הם לא ידעו מה זה מיגל בכלל. והרבה מהעבודה שלנו זה גם לדעת to celebrate it, כאילו שיש לך הצלחות לחגוג אותם, להראות אותם. אני חושב שמה שמייחד פה את האזור שלנו, שמאוד קורץ לסקטור העסקי, זה העובדה שנוצר פה קלאסטר אמיתי, שהוא לא מבוסס על מפה, הוא באמת חיבור בין האנשים עצמם. מיגל, תל חי, אנחנו, גליל עליון, עיריית קריית שמונה, חממת פרסטארט, מכון לחקר הגולן ועוד אין ספור גופים אחרים, בעצם מתממשקים יחד סביב תמה אחת, ואז הרבה יותר קל לך להבליט את האזור הזה. אנחנו עושים את זה כי אנחנו פשוט מאמינים שזה הדרך לפתח פה, סוג של אקוסיסטם שהוא סיסטנבול, שהוא מחזיק את עצמו בלי תמיכה ממשלתית.
קרן JVP שותפים לתפיסה האזורית, למעבר הפרדיגמטי מתפיסה עירונית לתפיסה אזורית. הם מאמינים שאזורים צריכים לפעול באופן משותף כדי לייצר עוצמה כלכלית וצמיחה. שאלנו אותו איך השחקנים באזור של קריית שמונה בעצם מגיבים לשינוי הזה.
זה לא קל כי המון שנים, שוב אני הולך אחורה, אבל הממסד הרגיל פה את רשויות בפריפריה, לחיות במין מציאות של הפרד ומשול. זה מאוד נוח לממסד, כן? אז בתוך כל המציאות הזו, אני חושב שזה רק מדגיש עד כמה יש פה הישג, שכן, אמנם לא כל הרשויות, אבל חלק גדול מהרשויות
שותפות לדבר. החדש.
אנחנו כגורם פרטי, הבהרנו לכל הרשויות. אנחנו מאמינים בזה, אנחנו רצים זה קדימה, מי שרוצה להיות שותף לזה, אחלה.
וזו החלטה שלכם, נגיד, לפעול דווקא בבית ספר בקריית שמונה, ולא בבית ספר האזורי של הקיבוצים, נגיד?
כן, כי הוויז'ן של הראל הוא ויז'ן שמדבר על עיר. צעירים צריכים עיר גם במרחב הכפרי. ושהסתכלנו פה, שקראו לנו ראשי הרשויות, ואמרו, בואו נעשה פה מה שעשיתם בבאר שבע בירושלים ב-2015. אז היו מי שאמרו לראל, עזוב אותך מקריית שמונה.
בוא לקיבוצים.
בוא לקיבוצים. יש לנו תשתיות, יש לנו משאבים, אבל זה לא זה.
אז כי תסביר עוד.
כי עיר, יש לה תכונות ויש לה מאפיינים שמרחב כפרי לעולם לא יהיו לו, והאנשים במרחב הכפרי זקוקים לו. לכן אנחנו עושים פה משהו מאוד גדול, אני לא יודע מתי הפודקאסט הזה הולך להיות משודר,
כן.
אבל אנחנו לפני מהלך מאוד מאוד גדול ומרגש פה בתוך העיר קריית שמונה. וממש בימים אלה אנחנו בונים פה במרכז הקריית שמונה, מרכז חדשנות, ממש בקנה מידה עולמי, לאו דווקא בהיקף הגודל שלו, אלא בהיקף הערך שהוא הולך להציג. לראל יש מרכזי חדשנות בירושלים, בניו יורק, בתל אביב, תכף גם בדובאי, אבל הכי מרגש אותו, קריית שמונה.
אני רוצה ומתכבד להשיק...
מאז שהקלטנו את הרעיון עם ניסן, מרכז החדשנות במרכז קריית שמונה נפתח בכל תרועה רמה.
זה רגע מדהים, הפתיחה של מרגלית סטארט-אפ סיטי גליל, שזה מרכז הפודטק הבינלאומי של ישראל, כאן בקריית שמונה. זה עבודה של כמה שנים כדי לעשות פה דבר גדול חדש בתחום שהולך לשנות את העולם ברמה הכלכלית.
למה דווקא כאן?
כי פה זה בעצם מקום החקלאי המוביל בישראל, ומה שיכול לקרות לעיר הזאת, חבל.
מקום סופר מיוחד, קריית שמונה, צפון הגליל, ואנחנו מאוד נרגשים להיות פה. עם סיסקו למעשה היא שותפה, היא השותפה הטכנולוגית, השותפה בהקמת המרכז, הטכנולוגיות שלנו נמצאות פה. עומדות לרשות היזמים.
מה שהולך קשה בדרך כלל זה הדברים הטובים יותר ומה שמחשל אותך. אין מנוס, ככה יראה העתיד שלנו והפיתוחים האלה נועדו כדי לתת את המענה לדבר הזה.
החזון התעשייתי של הפודטק לא כולל רק את התעשייה, אלא גם תוכניות בתחום של חינוך ותוכניות בתחום של פיתוח תיירות באזור, כפי שמסבירה נועם עוזרד, אחראית תחום התיירות באגף לפיתוח כלכלי בעיריית קריית שמונה.
אזור התעשייה הצפוני פארק הפודטק בעצם משלב גם מגרשי תעשייה שמיועדים לתעשיית הפודטק, והוא משלב מסביבו גם מגרשי תיירות, שיושבים ממש על נחל עיון, אנחנו קוראים לזה פארק המטוס, כי זה מאוד קרוב למנחת, ובמקום להפריד ולחשוב בעצם שהתעשייה תפריע לתיירות, אנחנו אומרים לו, אנחנו דווקא רוצים לחבר, ובאמצע אנחנו מפתחים היום פארק, שיקום של פארק שפעם היה אתר הפסולת של העיר, פסולת יבשה, לא צריך לדאוג, ולפתח את זה כסוג של גבעת תצפית, שמסביבה יש את שביל הפודטק, וככה כל מפעל שיוקם שם, גם יהיה לו איזשהו מרכז מבקרים קטן, ואיזה מסעדה שאת תוכלי לבוא, להיכנס ולטעום, ואז את תוכלי לישון שם, באתר גלמפינג, להיות על הנחל, לבלות על הנחל, ולעשות סיבוב בין מפעלי הפודטק החדשים של העיר, ולטעום את, את הטכנולוגיה הכל כך טעימה ומעניינת הזאת.
אנחנו מתקרבים לסוף הסדרה, ורצינו לשתף אתכם שמאז שהתחלנו להקליט אותה, עברה לפחות שנה או יותר, ובקצב שבו מתקבלות החלטות, מתכנסות ועדות, מקודמות יוזמות, קרו הרבה מאוד דברים שמקרבים את החזון הזה למציאות. ביקשנו מאינה בורשטיין זיתוני, סגנית מהנדסת העיר, לשתף אותנו בחלק מההצלחות האלה.
אינה, אנחנו חזרנו אלייך, אנחנו התחלנו את הסדרה הזאת כבר לפני שנה וחצי בערך, ומאז אנחנו יודעים שקרו המון המון דברים, והתקבלו הרבה מאוד החלטות, ובעצם כבר יש לכם כל מיני ניצחונות קטנים, או אולי גדולים, תספרי לנו. ובעצם רצינו לשאול אותך, מה כבר רואים בשטח?
אז באמת עבר הרבה זמן, ודברים קורים, דברים טובים קורים. אז קודם כל, לשכת התכנון של מחוז צפון הובילה מסמך מדיניות שאימץ מרבית מההמלצות של התוכנית האסטרטגית. זה מסמך שהוא אומת, לאורו מתקבלות החלטות חשובות ומשמעותיות, כמו למשל מיקום תחנת הרכבת שאושר במאי האחרון. בנוסף, תוכנית עיר הנחלים.
תוכנית עיר הנחלים לחשיפת נחלי העיר ונחל הזהב קיבלה תקציב ויצאה לדרך, ולצד זה החלו גם בפיתוח של חורשת קקל, שזה שטח גדול מאוד של יער עירוני, שתוך שנתיים כבר אפשר יהיה לטייל בו. הם כבר התחילו אפילו בפתיחה של חזיתות הפארק לשכונות המגורים ואל עבר אזור התעשייה. ובנוסף, הוכרז על פרויקט פינוי-בינוי ראשון באזור השוק במרכז העיר הוותיק, על חורבות התחנה המרכזית. גם שתי תוכניות של רמי אימצו את התוכנית האסטרטגית, ועוד ועוד. ומעבר להצלחות של קריית שמונה, ברמה הכלל אזורית יש מספר הצלחות נוספות. ביניהן למשל ההחלטה על הקמת מכון המזון הלאומי במכללה האקדמית תל חי, שמושקעים בו 21 מיליון שקלים. בנוסף, כמו ששמענו, הוותת והמל"ג החליטו על הפיכת מכללת תל חי לאוניברסיטה הראשונה בגליל, שזה מהלך שתהיה לו השפעה אדירה על האזור. הוקמה מנהלת פודטק אזורית, והוחלט על פיתוח תשתיות לפארק תעשיות חדש בתחומי האגרוטק והפודטק.
ויש גם הצלחה של חברות קטנות ומקומיות, כמו חברת ביובטר שמפתחת בשר מתורבת ויושבת באזור התעשייה הדרומי, ממש שם בין המוסכים. החברה הזו כבר גייסה 10 מיליון דולר כדי להאיץ את קצב הפיתוח, כי ביחס לכל המגמות שדיברנו עליהן בעתיד, כולנו הרי צריכים את הבשר המתורבת. אבל כדי שגם יהיה דור חדש של עובדים, יזמים ומפתחים, משרד החינוך אישר תוכנית ללימודי פודטק במערכת החינוך בקריית שמונה, והם יהיו העובדים והמפתחים של העתיד. אז אם לסכם את הסדרה הזאת, הסיפור שסיפרנו על קריית שמונה הוא סיפור מקומי, אבל לא רק. הוא מראה כיצד ניתן לחולל שינוי במקום. לספר סיפור חדש, אבל לא סתם סיפור מיתוגי, אלא סיפור שבונים לו תשתית אמיתית, מקיימת ויציבה. אם נסכם, השינוי הזה מושתת על 3 מרכיבים. הראשון, זה צוות שמחויב למקום, שמגיע כדי לחולל שינוי ולהתמיד בעשייה, ועובד ביחד בשביל מטרה משותפת. הדבר השני הוא שבשביל לחולל שינוי צריך תוכנית עבודה, תוכנית אסטרטגית, הוליסטית ומנומקת שמשלבת בין אלמנטים שונים בעיר. אי אפשר לחשוב בנפרד על מגורים ועל תעשייה, אלא צריך לחשוב על כל הדברים האלה ביחד, על הזיקות וההקשרים ביניהם, בין הכלכלה והפיתוח התעשייתי לבין המגורים, הטבע העירוני, התעשייה, החינוך. תוכנית שדורשת שיתוף פעולה בין כל האגפים והשחקנים בתוך הרשות העירונית לסדר יום מנומק שנשען על המקום והמשאבים והעוגנים הספציפיים שלו. אי אפשר להעתיק תוכניות כאלה ממקום למקום. ולבסוף, דרוש שיתוף פעולה אמיתי בין השחקנים באזור. בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי ולאקדמיה, בין המועצות האזוריות לערים, ליישובים ולקיבוצים, שכולם יתקיילו לתוכנית משותפת שנשענת על עוגנים מקומיים וחושבת על האזור כיחידה כלכלית אחת, במקום יחידות קטנות המתחרות זו בזו. את השינוי בקריית שמונה והגליל המזרחי אנחנו נתחיל לראות כבר בשנים הקרובות, אבל את החזון במלואו אנחנו נרגיש בעוד כ10 שנים. אולי פחות. אז איך קריית שמונה תראה אז?
אוקיי, אז כביש 90 של היום, כביש שעוברים עליו 4 מיליון מבקרים בשנה. כשאני הולכת בו עם המשקפי מציאות מדומה, אז הוא רחוב עם שדרה ירוקה באמצע, ובצד שבילי אופניים וטיילת הליכתית, עם המון ירוק ועם עצים ועם מבט נופי שנשמר לרכס הרי נפתלי. מצד שני, לאורכו, יש כבר בנייה חדשה, מודרנית. חזיתות מסחריות פתוחות ונעימות, שחנויות יפות.
בעוד 10 שנים, אני מגיעה ברכבת לקריית שמונה החדשה, שמורידה אותי בשכונת מגורים חדשה, שמציעה אורח חיים עירוני, לא פרברי, משהו באמת קצת יותר צפוף, אבל...
רואה במרכז העיר, קריית ממשלה. עומדת לצד פקולטה לאדריכלות של אוניברסיטת הגליל, ממוקמת במרכז העיר.
ואת בסטייה של דקה מהרחוב הראשי, יורדת רגע למטה במדרגות, שיש לך כל כמה מאות מטרים, ואת מגיעה כבר לנחל, לשכשך במי הנחל, ולגינות קטנות כאלה יפות שפרוסות לאורך הדרך.
הולכת ברגל לאזור התעשייה דרך סדרה של תעלות שיוצאת מתחנת הרכבת, אני מגיעה לאזור התעשייה.
באזור התעשייה הדרומי, נחל, זורם, לגדותיו מספר עסקים של פנאי ובילוי והסעדה עם שילוב של בתי מלאכה זהירה שיש היום לצד משרדים וחברות פודטק שיכנסו לתוכם.
מבנים מעורבים שמשלבים בין חללי עבודה למגורים בקומות הגבוהות, ואחרי זה, אחרי הצהריים, הולכת לטיול בעין הזהב, שהוא גם חלק ממערכת השטחים הירוקים בעיר.
אני רואה שכונה חדשה בדרום מזרח העיר, כשכונה חדשה, וגם כקרקעות משלימות לתהליך של התחדשות עירונית שיקרה בסמוך.
ויש את כיכר צהל ואת מרכז הכיכרות, זו באמת, זה הופך להיות איזה כיכר עירונית שפתוחה לרחוב הראשי, ויש בה התקהלות, ויש בה ריכוז של מבני ציבור.
זהו, הולכת אולי לבקר גם אחרי צהריים באזורי התעשייה החדשים.
כן, בטוח. אני אגיד לך שאת תוכלי גם להיות במרכז מבקרים, ושמעתי שגם יהיה מלון ומלון מטיילים בתוך אזור התעשייה הזה. הנה.
עצם זה שאת אומרת את זה, זו דוגמה לזה שאנשים ברשות יודעים את התוכנית יותר טוב ממני, זוכרים אותה יותר טוב ממני, ילחמו עליה יותר טוב ממני. אני חושבת שקריית שמונה אבל תצליח לעשות את הכל. אנחנו נהיה שם בעוד 10 שנים.
קוצים ושועלים בה האופק מתבהר ברוח של שכינה לוחשת באוזנה זו הדרך שלך האפל
הסדרה קריית שמונה, העיר שהמציאה את עצמה מחדש, מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת ומגישה, הדס צור, עורך סאונד, ניר לייסט. את הפרק הזה ופרקים נוספים בסדרה הזו ובסדרות נוספות אפשר למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד. תל אביב אני מרגיש הכי טוב